כי כשמדברים על השראת שכינה, אנחנו מדברים עכשיו בפרקים האחרונים על השראת שכינה. עוד שנייה נעשה הקדמה קצרה וניכנס לנון ג'. כשמדברים על השראת שכינה, אז השאלה היא אם מדברים על השראת השכינה מבחוץ פנימה, או מבפנים החוצה, שאז יתגלה שהוא הפנימה. כלומר, למשפט הזה אני חותר כל הזמן. כלומר, אי אפשר להגיע לגאולה זו שעליה אנחנו מדברים. ממצרים אפשר היה להיגאל גם כשאתה בממתת שערי תומה. זה בסדר. ומי שלא יתאים גם לממתת שערי תומה, נגמר לפניכם. כל המהלכים שמתרחשים בעולם הם כדי שתהיה לו דירה בתחתונים, ואנחנו נהיה בעצמנו כלים שמביאים להשראת שכינה ולגילוי של זה. אתה לא יכול רגע לפני סיום המשחק לעצור ולהגיד, חבר'ה, הודעתי לכם שהגענו, ומי שלא נמצא במקום הזה יש לו בעיה. כשאתה תעשה את זה, אתה תייצר רוורס כזה שאחר כך תצטרך להשלים אותו בבריבוע. ואז היום, שהוא יום ההזדמנות הגדול ביותר של 60 השנים האחרונות, יהפוך להיות היום המוכר בפחות ב-60 שנים האחרונות. חלילה, אם לא תדע ללכת מהמסלול, והמסלול הוא פשוט. השראת שכינה היא דמה למעלה ממך. איך אני מחובר לזה? איך אני, הסבתא בתל אביב, לא סבתא, הצעירה בתל אביב, שבוכה ליד האוטו, שעוצרת את האוטו ובוכה בצד. לא איך אני פה אגרום לה לבוא הנה, כי אני אסביר לה את זה בהמשך, והעובדות תנצחנה, כי העובדות לא תנצחנה בגאולה הזאת. זאת לא גאולה של עובדות, זו גאולה של השראת שכינה מהבטן, מהלב. אין זמן לעובדות מנצחות. מי שאצלו העובדות מנצחות יכול להיות נשיא לקדנציה. יעשה פעם אחת רעש עם כמה דגלים. שום דבר. שום דבר. אחוז חסימה לא יהיה. כלום. עובדות מנצחות? בונים את. עושים ש. וכולי. זה ייצר עובדות. אגב, שהן מודל למסירות נפש. מודל לעוצמות. מודל לדברים מדהימים. בלי שום שאלה בכלל. זה לא יוביל את המהלך הגאולי הזה. גם אם אתה רוממות אל בגרונך. דברים קשים, אומר לעצמי בגוף ראשון. זה לא יוביל את המהלך. המהלך יובל אם אתה תבוא מהמקום, איך אומר האדמור הזקן, אם אתה תבוא מהמקום הפנימי של כל אחד ואחד כדי שתגלה אותו משם. כל מה שלא יבוא משם, לא ייקח קדימה, אלא באחריות ייקח אחורה. לא ואקום. לא קדימה, אלא אחורה. את הכל.
אבל הדרך
היא מבפנים, החוצה. הדרך מבחוץ, פנימה. תצליח תקציבית, תצליח לקדנציה, לא תעשה את המהלך. לא קשור לעצם ההבנה של השראת שכינה בגאולה הזאת. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה יהיה מסוכן אם אני אגיד, ולכן אתה תעשה את מה שאני אומר לך. זה לא עובד ככה. עכשיו, אני לא אומר אתה תעשה את מה שאני אומר לך. אני רק אומר לך, נדון בכנסת, נראה מי יעשה את מה שאני אגיד. זאת הדבר. לכן, כשהאדמור הזקן מדבר על השראת שכינה, הוא מתחיל בהשראת שכינה במובן הכי עמוק שלה. מה בכלל המושג הזה? משם הוא עובר למלכות עולם הצילות, ומלכות עולם דבריאה, ומלכות עולם דיצירה, ומלכות עולם דעשייה, עד שהוא מגיע להבנה של איך בונים מחל קודשי קודשים בעולם הפרטי של כל אחד. אלה הדברים שהיינו בהם אתמול. איך כל אחד בונה לעצמו מחל קודשי קודשים. כשאתה מבין שיכול להיות בך מחל קודשי קודשים, פתאום אתה קמה להיכל קודשי קודשים, ואתה קמה להבין מהו. רק אז הוא יגיע בפרק האחרון, זה הסדר, בפרק נון ג' לבוא נבחין מה היה בהיכל קודשי קודשים של בית ראשון, בוא נלמד את היכל קודשי קודשים של בית שני, בוא נבין מה ההבדל ביניהם, ובוא נדון איפה אתה עכשיו, ונראה לאן אפשר להגיע. זה דבר מופלא, אבל זה כבר יותר מהקדמה, זה צריך להיכנס מילה. בסדר, באת אלה, זה שם חדר. עכשיו את יכולה. לא, עכשיו מותר. כן? כי כל עוד שואלים הלכו בו, שואלים הולכים פה. מה שקורה בהיכל קודשי הקודשים הוא מה שקורה בהיכל קודשי הקודשים שלי. זה ברור לגמרי. וזה חלון ההזדמנויות הכל כך סבוך. הרי לא הגענו הנה בגאולה שלימה, שלימה, שלימה. מה לעשות? הגענו הנה כשמצד אחד יש לנו חשק עכשיו בעובדות לעשות את הכל. זה היסוד של המאה השנים האחרונות. בעובדות לעשות את הכל. ואז כשהעסק עבר למי שיכולים בעובדות למלא גם את הרוחניות, שזה התקדמות אדירה. הפספוס בין להמשיך בעובדות ולזכור שהתפקיד שלנו לעשות את היכל קודשי הקודשים שלך, זה העיקר, כל השאר לא חשוב עכשיו. חכה עם זה למחר. זה עדין כל כך, זה כל כך עדין, זה כזה מסוכן. זה מייצר את ה... כשנעמיק בזה, זה מייצר את כל, את כל המבולקה שמתרחשת. הכל. טוב. פרק נון ג'. לא כולם היו אתמול אחר הצהריים בפרק נון ב'. שמתי לך חיסור רציני מאוד, חתן. שחתן החתן, אתם יודעים החתן? אז לא כולם היו בפרק נון ב'. ואני רק אזכיר במילה אחת, דבר שצריך לעסוק בו הרבה שעות. התניה מפרק נון א', מפרק נון א', מתחיל לעסוק במושג השראת השכינה. הינוקה שלמדנו עליו כבר בפרק למד-ה, בסדר? הינוקה שלמדנו עליו בפרק למד-ה כבר, שלימד, יש שם תניה, יש שם עוד ספר. יש? פה, אפשר להביא את זה. הינוקה שבפרק למד-ה כבר לימד מה זה החכם עיניו בראשו. והוא לימד שהחכם עיניו בראשו פירושו מכאן, בביטוי בזוהר, אסור לו לאדם לילך 400 בגילוי ראש. מפני שהחכם עיניו בראשו, אלא היכן עיניו. והסברו היה שמעל ראשו של יהודי שורה שכינה. וחכם עיניו בראשו פירושו שכל מעייניו, כל עיוניו, זה באיך לתת לשכינה הזאת להאיר. ונהורה יצטריך למשחה. האור צריך שמן. והדאו דכתיב ושמן על ראשך לא יחסר. אז איך מתדלקים? בסדר? איך נותנים לשכינה להאיר בראש? ותשובתו של הינוקה הייתה, זוהר פרשת בלק, תשובתו של הינוקה הייתה שההארה, השמן, הוא על ידי עובדן טובים. מעשים טובים. זה השמן. מעשים הטובים הם השמן, והגוף הוא הפתילה, והראש הוא המקום שעליו דולק הנר ורוצה לעלות למעלה, 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 כמו שתמיד דיברנו על האש. אבל ברצו ושוב הזה מאיר, כי השמן מדליק אותו. שם בפרק למדי מתחיל האדמו"ר הזקן בסוגיה של המעשה, שהעולם שלנו הוא עולם העשייה, ובפיך ובלבבך לעשותו עובר מ... סליחה, לא ראיתי סודק. ובפיך ובלבבך לעשותו עובר מ... עובר מרק העניין של שלושת הלבושים של הדיבור, המחשבה והמעשה, גם למושג שהעשייה היא התכלית. שתכלית הבריאה ותכלית בריאת האדם זה להיות לו דירה בתחתונים. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, זוכרים מה שלמדנו באדמור הזקן, יפה שעה אחת שבה יש עולם הזה, כי על ידי מעשים טובים, אתה יכול לשוב עד למעלה, 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 למעלה. כי המעשים הטובים הם רמח המצוות, שהם איברים דמלכה. ושסה הלא תעשה שהם גידים. והעובדן תבין הם בעצם הפעולה שאתה עושה פה שהיא ממש התחברות עם רצונו יתברך. פרק נון א', אחרי שעסקנו בכל מערכת העשייה שכללה את הכנפיים של האהבה והיראה והמנועים והגוף והתורה והמצוות, מפרק למדי עד נון, אחרי שסיימנו את כל המהלך הזה, באים שלושת הפרקים האחרונים וחוזרים לדברי הינוקא. השאלה הבסיסית שתורדת את האדמו"ר הזקן עכשיו היא, הינוקא אומר דבר נפלא, אבל תמיד השמן מסמל דווקא את החוכמה ולא את המעשים. והנה בא ינוקא ואומר שהשמן הוא המעשים. בתורך התשובה על זה מקדים האדמור הזקן הקדמה קצרה של פרקים נון א', נון ב' ושלושת רבי נון ג', ובסוף באה התשובה. ההקדמה בעצם בנויה על שאלת בסיס. מה בכלל פירוש המושג השראת שכינה? הרי מלוא כל הארץ כבודו. ואם מלוא כל הארץ כבודות. אז מה פירוש השכינה במקום אחד שורה ובמקום אחד לא שורה? מלוא כל הארץ כבודות. כדרכו, מבשרי אחזה אלוקה, התשובה היא מהאדם עצמו. הבשורה מופיעה מהבשר עצמו. ובאדם, חיותו, הנשמה, החיות, נמצאת בכל הגוף בשווה מצד אחד. וזה ברור לחלוטין, עד שאף אחד לא יגיד שהראש שלו יותר חי מהרגל שלו, או שהאצבע הקטנה שלו, או שהציפורן שלה, היא חיה פחות מהעין. זה הכל חי. מה מחיה? החיות האלוקית. אין לך שאלה שלו. החיות האלוקית מחיה את הכל. נפלא. ובכל זאת, כל אחד יודע שאותה חיות אלוקית במקום מסוים שהוא בלתי ניתן למורכבות, להגדרה, שגם הוא מעבר למה שאני יכול להבין, משם ניתן הכוח לעין לראות, לאוזן לשמוע, לפה לדבר, ללב להרגיש ולרגל ללכת. זה לא קורה באיבר עצמו. ומצד שני, אני גם לא יכול לחלק עכשיו 248 קופסאות ולהגיד, הנה כוח העין, הנה כוח. כי אם אני יכול לעשות את זה, אז זה כפירה מוחלטת. הרי הנשמה היא חלק אלוה ממעל. היא החלק האלוקי. זאת אומרת שבעצם, גם בגוף, יש שתי צורות חיות. האחת מתארת מלוא כל הארץ כבודו. והשנייה מתארת איך זה מתגלה על פי הכלי שמקבל את ההתגלות. העין את הכוח לראות, והאוזן את הכוח לשמוע, וככה. אז אם אני צריך להגדיר, אני אומר שהחיות נמצאת בגוף בשווה, אבל האלמה דאיתגליה, הרגע שבו המקום מתגלה, הוא מקום משכן החיות. ומקום משכן החיות נקרא אצלנו במוחין. שם במוחין יש את הכתר, חוכמה, בינה ודעת. את הרצון ואת כל מה שעוד לפני עולם היצירה, לפני המידות, לפני זה ארנפין, לפני שזה מקבל צורה, שזה עוד שייך לחוכמה בינה דעת, לכתר ולחוכמה בינה דעת. שם מתרחשות כל ההתרחשויות הפנימיות שעוד לא מובאות לשטח, שעוד אין להן בכלל יכולת הגדרה ותצורה. שם זה השראת השכינה שבמשל על הגוף, משם מתקבל הכוח לכל כלי לקבל את חיותו המיוחדת שלו. ובנמשל יש את המוחין של העולם, ששם מתחילה ההתגלות של החיות לברואים ולעולמות, כל עולם וברו על פי מקומו. אז מלוא כל הארץ כבודו, ומלוא כל הארץ כבודו אומר שמבחינת עצם ומהות המלוא כל הארץ ולית אתר פנוי מיני וכולה כמי כלא ממש חשי וכולי. אין הבדל בין אחרון הזנב של אחרונת הזיקיות לבין המלוא כל הארץ כבודו שנמצא אצל משה רבינו, אצל המלאך מיכאל וגבריאל. פשוט, ברור. גם אין הבדל בין תמה לטהור. גם אין הבדל בין עבודה זרה ללהבדיל הקרובים בקודש של הקודשים. ברור, זה מלוא כל הארץ כבודו. גם המילה אין הבדל עם המילה המצחיקה, כי אתה לא יודע להגדיר בזה, כי זה לא שייך. מלוא כל הארץ כבודו, פשוט. לית אתר פנוי מיני זה, הכל הוא. אין כלום חוץ מזה. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אני השם, לא שניתי. אז זה לא אין הבדל, אין. אז זה ברור. אבל, ופה נכנסנו אתמול, ולא ניכנס לזה עכשיו, אלא רק במילים, כי אתמול כבר ביררנו את זה, במלכות דאצילות, עולם האצילות הוא עולם האלוקות, הוא העולם שמעל הבריאה של הנאצלים. במלכות דאצילות, שם מתרחש התהליך של המוחין של השראת השכינה. וממלכות דאצילות מתחילה תופעת השראת השכינה לעולם. איך? וכאן נגע תניה בבעיה הקשה האחרונה שבלעדיה אי אפשר לזוז. אם השכינה היא שכינה, אור השכינה עצמו, אם אור השכינה הוא למעלה מהעולמות, אז איך יכול להיות פה השראת שכינה? הרי אור השכינה לא יכול להתלבש בשום דבר, כי כל דבר שהוא יתלבש בו נו משרף. אז איך יכול אור השכינה להופיע? אם אור השכינה הוא למעלה מהעולמות, אז מה הפירוש? אדם יושב ועוסק בתורה השכינה עמו, אז הוא צריך להישרף. עכשיו, מה זה משנה אם זה גרם? מי אור השכינה? אומר, מה זה משנה בכלל? לכן אור השכינה צריך להופיע בלבוש. אבל איזה לבוש יכול להכיל אותו? כי הרי כל לבוש הוא מתחתיו. כי האור הוא למעלה מהעולמות. זה הקטש. תשובת התניה בפרק נ"ב הייתה כך. מלכות דאצילות לוקחת איתה את הלבוש שהוא למטה, למטה, למטה. אבל כולו בא מלמעלה, למעלה, למעלה. זאת אומרת, אורייתא, תורה, מלמד אותנו הזוהר הקדוש, מחוכמה נפקת. התורה באה מחוכמה דאצילות. חוכמה אילאה, למעלה, למעלה מהכל. אבל עוטה אור כסלמה. וכל העניין שהקדוש ברוך הוא הלביש את החוכמה אילאה בלבושים גשמיים ממש, שהם תורה ומצוות. ממילא אור השכינה מתלבש בתורה, שהלבוש של תורה על ידי כל מה שדיברנו בפרקים הקודמים, על ידי ההשתלשלויות והצמצומים, הוא כזה שאני יכול לגעת בלבוש, אני עושה את זה כל שנייה, כשאני מקיים מצווה, כשאני לומד פסוק. אני לומד את אותו פסוק שהיה עליו מכרז והמלאכים רצו גם כן את הפסוק הזה. עכשיו, למה הם רצו את הפסוק במכרז? הרי הוא עוסק בדברים שלי. כי הוא לא עוסק בדברים שלי. מה שהוא עוסק בדברים שלי זה רק הסלמה. וגם לגביהם, מה שהם הבינו זה רק הסלמה. וכמו שתמיד אנחנו אומרים, השור הזה, זה שיש לו ארבע רגליים והוא עושה מו, זה סלמה אחת. ויש עוד סלמה שנקראת השור של המרכבה. וברמות של הסלמה יש אין קץ, אין קץ סלמות, כי הכל האור אין סוף עצמו. וסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, לא רק במובן של כל, אלא גם במובן של כלות. זה מה שנותן לאדם תמיד את ההגעה לאין סוף. ממילא אור השכינה הוא בעצם מה שמופיע עכשיו ממלכות דאצילות. בעולם הבריאה שנמצא מתחת למלכות דאצילות. ואיפה נמצאת השכינה? איך סיכמנו? איפה היא נמצאת? באיזה ספירות של המוחין, עוד לפני המידות. נכון? המוחין. ואז הוא מופיע בחוכמה, בינה, דעת, פלוס, זו הנקודה הגדולה, חוכמה עילה שמלובשת בתורה ומצוות. אז לעולם הבריאה עכשיו יש מקום ששמו מהיום יהיה היכל קודש הקודשים של עולם הבריאה. מה זה היכל קודש הקודשים? מה המרכיבים של היכל קודש הקודשים? חוכמה, בינה, דעת של אותו עולם. חוכמה בין הדעת של אותו עולם, שבאים מהמלכות למעלה, כי המלכות של העולם הזה תמיד נותנת את הכוח לעולם הבא, פלוס חוכמה עילה שמלובשת בתורה ומצוות. וכך, סליחה? כן, כן, כן. וכך, בעולם הבריאה יש עכשיו היכל קודש הקודשים, והסברנו אתמול בעומק את המושג היכל קודש הקודשים. היכל קודש הקודשים הוא חוכמה בינה דעת, כי שם הכל יכול להתהפך, שם מתגלה שגם בחול יש קודש. זה היכל קודש הקודשים. ואז בעולם הבריאה יש היכל קודש הקודשים שלו. אחרי זה יורד ומתגלה בעולם היצירה. עולם היצירה הוא כבר עולם המידות, חסד, גבורה. בעולם התורה חילקנו שעולם הבריאה הוא בחינת התלמוד, הטעמים, החוכמה, הבינה, הדעת. עולם היצירה הוא העולם שהוא בחינת המשנה, המידות, ההגדרות, היתר והאיסור, החסד והגבורה. ואחרי זה יש חוכמה בינה הדעת של עולם העשייה, שכל פעם היכל קודש הקודשים הוא חוכמה בינה הדעת פלוס, פלוס, תורה ומצוות שהם באים כלבוש לאור השכינה. ותורה ומצוות הם הלבוש, כי תורה באה מאיפה? מחוכמה באצילות. וכך כל העולמות הלאה, כשאנחנו מדברים על עולם הבריאה, יצירה ועשייה, זה פשוט כדי להגדיר שלוש הגדרות. אבל כך אין קץ ואין קץ ואין קץ לריבו רבבות עולמות. וכל עולם, אגב, העולם שהייתי בו אתמול הוא שונה מהעולם שאני בו היום. יש בו את חוכמה בינה דעת, עם אור השכינה המלובש בתורה ומצוות, הבא מחוכמה עילה, והוא נותן את הכוח של כל ההמשך. הוא היכל קודש הקודשים שלנו. מלכותך, איך הוא סיים בהגעה בסוף הפרק? מלכות כל עולמים. הפירוש הרגיל, מלכותך, מלכות כל עולמים. אתה המלך של כל העולם. אבל בקבלה פירושו, מלכותך, איזה עולם הוא העולם כאילו של האלוקות? עולם האלוקות, איזה עולם? האצילות. מלכותך, כלומר מלכות באצילות, היא המלכות המחיה כל עולמים. היא מופיעה פה בהשתלשלות, שלב, 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 עד שהיא מלכות כל עולמים. כל זה הקדמה לפרק נ"ג. עכשיו מתחיל פרק נ"ג, שברשותכם בו נחלק אותו לשניים. אבל לא שניים, לא כמו שאנחנו תמיד עושים, בגלל שהזמן מאוחר, אלא לשניים שבה היום נקרא את כולו. ואז בשיעור הבא ניכנס בעזרת השם לשלושת חלקיו. איך פתחנו את הכל? אחרי לימוד השראת השכינה והיכל קודש הקודשים, כאילו הפרטי, שהוא הכי כללי בעולם, אין דבר יותר כללי מיהודי. שהוא כאילו הפרטי, עכשיו בוא נגיע להיכל קודש הקודשים. והנה, כשהיה בית ראשון קיים, אני ברשותכם כמעט לא אוסיף, ממש חרק מילות קישור. והנה, כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה הארון והלוחות בבית קודשי קודשים. הנה היכל קודש הקודשים. ההבדל בין בית ראשון לבית שני המרכזי, הוא שבית ראשון היו הלוחות ושברי לוחות. הלוחות, עשרת הדיברות, מכתב אלוקים. אנחנו לקראת חג השבועות. הלוחות היו בארון, ובבית שני אין את הלוחות בארון. זה ההבדל שיש בראשון בין בית ראשון לבית שני בהשראת שכינה. והנה, כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה הארון והלוחות בבית קודשי קודשים, הייתה השכינה שהיא מלכות דאצילות. בסדר? דיברנו על זה. שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא. איך קראנו לשכינה בקבלה אתמול? אלמה דאיתגליה, אמא מטרוניתא, אמא לא הילה, אמא תתאה, כלומר המטרוניתא המלכה שמגלה את המלך, או אמא תתאה, מה שנותן כוח לעין לראות, כמו האמא להבדיל ברווזה שדואגת לכל אחד ואחד. בסדר? כנסת ישראל, מלכות דאצילות, הסברנו למה כל אחד מהדברים, נכון? הערכנו בזה אתמול הרבה. נחזור. אז אם כן, כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה ארון והלוחות בבית קודשי קודשים, הייתה השכינה שהיא מלכות דאצילות, שהיא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא, שורה שם. השראת שכינה. ומלובשת. עכשיו זה גבל. ההגדרות שהגדרנו. איך אור השכינה מלובש, הרי לכאורה כל לבוש אמור להישרף. אז איך אור השכינה מלובש? בתורה ומצוות. אתם יודעים מה הולך להיות ההבדל בין בית ראשון לבית שני? באיזה תורה ומצוות היה אור השכינה לבוש? ומלובשת בעשרת הדיברות, ביתר שאת ויתר אז, בגילוי רב ועצום יותר מגילויה בהיכלות קודשי קודשים שלמעלה בעולמות עליונים. כי עשרת הדיברות הן כללות התורה כולה, דנפקה שנופק שיוצאת מגו חוכמה אילה דילאילה לאילה מעל מדית גליה. וכדי לחוקקן בלוחות אבנים גשמיים, והמכתב נכתב אלוקים וחרות על הלוחות, כלומר לחקוק את הלמעלה למעלה מכל עולמות העליונים בחוקות בלוחות אבנים גשמיים, לא היה בכלל ירידת מדרגות של השתלשלות, לא ירדה ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות העולמות עד עולם הזה הגשמי. כי עולם הזה הגשמי מתנהג בהתלבשות הטבע הגשמי. אבל והלוחות לעומת זאת, מעשה אלוקים הימה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא למעלה מהטבע של עולם הזה הגשמי. הנשפע, שפע, שפע זה תמיד פה משהו שיורד, מהערת השכינה שבהיכל קודשי קודשים, בעשייה של העולם של העשייה שאנחנו חלק ממנו, שממנה נמשך אור וחיות לעולם העשייה, שגם עולם הזה בכללו. זה מלכותך, מלכות כל עולמים בהשתלשלות, השתלשלות, 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 השתלשלות. אבל מה היה בעשרת הדיברות? אלא בחינת חוכמה הילה דאצילות שהיא כללות התורה שבעשרת הדיברות, נתלבשה במלכות דאצילות ודבריאה לבדן, לא השתלשלה בכלל דרך יצירה ודרך עשייה, והן לבדן המיוחדות באור אין סוף שבתוכן, הן הנקראות בשם שכינה שורה בקודש קודשים בבית ראשון. על ידי התלבשותה ביוד הדיברות החקוקות בלוחות שבארון בנס. כתב שבלוחות הראשונים בנס היו עומדים, ומעשה אלוקים חיים. והוא מסביר את עצמו בסוגריים מרובעות, הוא אלמא דאיתקסיא המקנן בעולם הבריאה כנודע ליודעיכם. בעולם הבריאה מקננת ספירת בינה אימה הילאה. והמחוסה שבמחוסה שבמחוסה זה מה שהתלבש שם בארון. אלמא דאיתקסיא של עולם הבריאה שהוא כבר אלמא דאיתגליה של האצילות. אבל זה בכלל לא עובר בהשתלשלות שאנחנו רגילים לה בכל שלב שאנחנו מדברים על לבוש ותורה ומצוות. את זה הולך משה רבינו לקבל שם. זה מה שקורה בעשרת הדיברות הראשונים, לוחות הראשונים. ומה יש בבית ראשון? לוחות ראשונים בתוך הארון. ובבית שני, שלא היה בו הארון והלוחות. אמרו רבותינו זה על שלא הייתה שכינה שורה בו. מה פירוש לא הייתה שכינה שורה? שכינה שורה על אדם אחד שלומד תורה, אז מה זה בבית שני לא שורה את השכינה? בבית שני לא שורה את השכינה? שמעון הצדיק היה שם 40 שנה. מה פירוש לא הייתה שכינה שורה? פירוש, מדרגת שכינה שהייתה שורה בבית ראשון, שלא כדרך השתלשלות העולמות, זה בית ראשון, שלא כדרך השתלשלות העולמות, מעשה אלוקים חקוק בשני לוחות אבנים, ועולם האצילות ועולם הבריאה מיוחדות ללבדן בייחוד אור אין סוף, מונחים בארון. אבל בבית שני, הייתה שורה שכדרך, אלא בבית שני הייתה שורה כדרך השתלשלות והתלבשות. מה זה כדרך השתלשלות? חזרה למילה, והתלבשות מלכות באצילות במלכות דבריאה. ודבריאה במלכות דיצירה. ודיצירה בהיכל קודשי קודשים דעשייה. וקודשי קודשים דעשייה היה מתלבש בקודשי קודשים שבבית המקדש שלמטה. ושרתה בו השכינה. ועכשיו אני בא מעולם מספר 1,600,000,000 בעולם העשייה, ומגיע לבית שני, ונפגש עם שכינה ששורה בהשתלשלות ממלכות דאצילות, דרך קודשי קודשים דבריאה ביצירה דעשייה, אבל דרך השתלשלות אליי. אבל כשהייתי בבית ראשון, אני בא אלה למעלה מההשתלשלות בכלל. ולכן, לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לקודש הקודשים, בין בבית ראשון ובין בבית שני. לבד כהן גדול ביום הכיפורים. עוד ניכנס בעזרת השם מחר למושג כהן גדול ביום הכיפורים, דיברנו על זה טיפ-טיפה אתמול. למה בקודש הקודשים זה דווקא ביום הכיפורים? שאז מתגלה שאין חול. קפרנה, שחטאו, ושאהבו, ושפשעו, אבל זה לא הפנימיות. מה מעל ההשתלשלות? מה מעל הכל? איך כל החטאים זה החטאה? ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים. ומי שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. ואני מודה, כאן נמצא משפט המהפכה שלנו, ואני יודעתי, שלי. כי הרבה זמן הבנתי את המשפט הזה כמשפט גלותי. מי שחרב בית המקדש, נבך, מה נשאר לנו? 400 של הלכה. יבוא יום ונחזור להיות נורמלי. ועכשיו בא תניה ואומר, מי שחרב בית המקדש, אז עכשיו אי אפשר להגיד היכל השם, היכל השם אימה. עכשיו אתה לבד חשוף בצריח, ואתה בונה את היכל קודש הקודשים שלך מהמקום שלך. וכשכל היכלות קודש הקודשים שלנו ייבנו, תמיד הרמה הכי נמוכה היא הכי גבוהה. כי השם בחוכמה יסד ארץ. תמיד. השם בחוכמה יסד ארץ, החוכמה מתגלה במלכות למטה, למטה, למטה. זה מביא את העולם להגיע למדרגה שהוא יבנה את הבית שהוא יהיה ראוי לו. להצדיק את האין לו דירה בתחתוניים. שבשביל זה נתבע הקודש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים. ומשחריו בית המקדש. אין לו לקודש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מה מספרת על טיטוס, שנכנס שם לקודש הקודשים. הסיפור הכי נורא שם, ולוקח את הפרוכת, ובא על זונה בקודש הקודשים, על הפרוכת. הוא עושה צחוק, אומר איזה שכינה, מה אתם מבלים במוח? זה בדיוק הסיפור. אין שכינה. שכינה היא לא פלסטיקה. אין כלום. השכינה היא היכל קודש הקודשים, שבעולמות הפרטיים. יכול הבניין היפה ביותר של הבית השני להוות הסיבה לאי ההשראה של השכינה. ההתרגשות הכי גדולה מבית שני יכולה להיות הסיבה לאובדן השראת השכינה. ומה אתה מתפעל? אני כל פעם הולך שם ברובע ובכל המקומות ומדברים על החפירות הארכיאולוגיות והכל, אני כל פעם אומר כן, אבל למה לא אומרים את הנקודה המהותית? ותראו מה זה בלי השראת שכינה. תמיד אני רוצה שאז המדריך יגיד את המשפט הבא, הרבה תקציבים, אה? וכמה שיותר תקציב, כלום יותר, אם לא עבדת קודם כל על השראת השכינה. כאב יותר גדול, חורבן יותר גדול, טרגדיה יותר נוראית, אכזבה יותר קשה. נו, אז מה עושים? אז מי שחרב בית המקדש, אין לו לקודש ברוך הוא בעולמו, אלא דל לדמות של הלכה בלבד. ואז, ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. מה אתם חושבים? שכינה ברמת למעלה מהשתלשלות של בית ראשון? לא פתאום. שכינה ברמת שכינה עמו. השתלשלות, 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 מלכותך, מלכות כל עולמי, מנד העולם הזה של החושך הכפול והמכופל שאני בתוכו. שלולי תורת חששועי, אז עבדתי בעוני. ומהאכל קודש הקודשים הזה של עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. הולך להיבנות אכל קודש הקודשים. אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו, כדאית בברכות פרק כמה פירוש שכינה עמו, כדרך השתלשלות והתלבשות מלכות דאצילות ומלכות דבריאה ויצירה ועשייה. כי תרי"ג מצוות התורה רובן ככולן הן מצוות מעשיות דווקא, וגם אלה המצוות שהן לא מעשיות התלויות בדיבור ומחשבה, כמו תלמוד תורה וברכת המזון. הוא סוגר פה את המהלכים מפרק למדי עכשיו. כמו תלמוד תורה וברכת המזון וקריאת שמע ותפילה, זה מצוות של מחשבה. מה זה קריאת שמע? ליחדו יתברך, לאהבו. זה מחשבה. הקיימה לן, הרי אנחנו יודעים להלכה, דהרהור לב כדיבור דמי, ואינו יוצא ידי חובתו בהרהור וכוונה לבד עד שיוציא בשפתיו. זה הרי משהו פתח בו את הכל, זה הרי פלא עצום. למה הקודש ברוך הוא שרוצה שאני אייחד אותו, אומר לי את הדבר הבא, תגיד לי, תשמע בן אדם, ישבת 10 שעות ועסקת בלייחד את השם, אבל לא הוצאת את זה בשפתיים שלך. לא עשית כלום. אבל התכוונת כוונה בסיסית. והוצאת את זה בשפתיים. הסתכלת בשעון בסטופר. ורצת לתפוס את האוטובוס הבא. גודלדו. זה לא רציני. כי עיקר כוונת השראת השכינה בעולם היא כשזה בא בלבוש גשמי. והלבוש הגשמי הוא גם עקימת השפתיים שלך. אם זה לא בא בלבוש גשמי, אז זה לא שייך לעולם הזה. אז למה חרב בית המקדש? אין שמן. עכשיו אנחנו מגיעים לאט לאט לשמן. הנה, את מרגישה בדיוק את המקום של השמן. איפה הוא המעשים הטובים ואיפה הוא החוכמה. עוד רגע. וקיימה לן, והרי אנחנו יודעים, בעקימת שפתיו הווי מעשה. עקימת שפתיים נקראת מעשה. ותרי"ג מצוות התורה, כמו שאמרנו, לכל הפרק הזה נחזור מחר בבוקר בנחת, בנחת, בנחת. תרי"ג מצוות התורה עם שבע מצוות דרבנן, בגימטריה כתר, שהוא רצון העליון ברוך הוא, המלובש בחוכמתו יתברך. כתר חוכמה בינה דעת שדיברנו כל היום, שהוא רצון העליון ברוך הוא, המלובש בחוכמתו יתברך, המיוחדות באור אין סוף ברוך הוא בתכלית הייחוד. והשם בחוכמה, חוכמה באצילות, יסד ארץ. היא תורה שבעל פה. איך נקרא השם בחוכמה יסד ארץ בעולם הפנימי? בארמית, אבא? יסד בארתה. חוכמה מופיעה במלכות. הכי למעלה מופיע פה. הכי למטה במלכות. אור חוזר, כל הסוגיות שאנחנו מדברים. היא תורה שבעל פה דנפקה מחוכמה אילה, כמו שכתוב בזוהר, דאבא יסד בארתה. עד כאן חלק שני שעסק בבית שני ובנו. עכשיו חלק שלישי. ובואו באמת רק קריאה, כי כבר זמן. זהו שאמר הינוקה, חוזרים לינוקה. בנהור העילה דאדליק על רישי, היא שכינתה. האור העליון הזה שדולק על ראשו של אדם מחכם עיניו בראשו היא השכינה. יצטריך למשחה, צריך שמן. ושמן באמת זה בעצם חוכמה. עכשיו תחזיקו. פירוש מה הוא צריך האור הזה? להתלבש בחוכמה. כי כדי שאור שכינה לא ישרוף, הוא צריך להתלבש בחוכמה, אבל בחוכמה זה למעלה למעלה, זה שורף. הנקראת שמן משחת קודש. בר יוחאי. הנקראת שמן משחת קודש, כמו שכתוב בזוהר, ואינון עובדין תבין. הן תרי"ג מצוות הנמשכות מחוכמתו יתברך, כדי לאחוז אור השכינה בפתילה. ומה היא הפתילה במשל? זה לא יאמין. הפתילה היא האדם, היא הגוף. היא הנפש החיונית. אדם שבגוף הנקראת פתילה על דרך משל. כי כמו שבנר הגשמי האור מאיר על ידי קיליון ושריפת הפתילה הנהפכת לאש, כך אור השכינה שורה על נפש האלוקית על ידי קיליון נפש הבימי. התקפיה. והתהפכותה מחשוכה לנהורה וממרירו למתקה. כשנפש האלוקית שורה ונפש הבהמית נכפת ואחרי זה מתהפכת, התקפיה והתהפכה אחר כך מחשוכה לנהורה ומרירו למתקה. בצדיקים זה התהפכה. או לפחות על ידי קיליון לבושיה, שזה תכליתו של הבינוני, שיכול להגיע למדרגה שגם אם הרע נמצא בנפש הבהמית כתולדתו, הוא לא זורק את הטרומבוזה שדיברנו עליה כל הספר מההתחלה למוח, למחשבה. או לפחות על ידי קיליון לבושיה, כליה, על ידי קיליון לבושיה, שאין מחשבה, דיבור ומעשה. והתהפכותן מחושך הקליפות לאור השם אין סוף ברוך הוא, המלובש ומיוחד במחשבה, דיבור ומעשה, תרי"ג מצוות התורה. כלומר, שאני מצליח להפוך את המחשבה, דיבור ומעשה שלי למאוחדים ממש בייחוד גמור עם מחשבה, דיבור ומעשה שלא יתברך. שמה זה תרי"ג מצוות התורה? בבינונים, כי על ידי התהפכות נפש הבהמית הבאה מקליפת נוגה מחשוכה לנהורה וממריר ולמיתקה, נעשה בחינת העלאת ממנון מים נוקבים, התארותא דילטטא, הדוד והראיה, הדדים, הענקה, הינוקה, להמשיך אור השכינה, היא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא על נפשו האלוקית שבמוחין שבראשו. למי זה אמור? אנחנו חוזרים לכותרת של הספר. לכל אחד ואחד, וכל אחד יכול להיות בינה. איך הוא אמר רבי אליעזר פריצ'ר? פעם חשבתי להיות צדיק, הלוואי בינוני. להגיע לבינוני שהוא יכול להגיע לכיליון נפש הבהמית על ידי אור. תראו איך מסתיים ספר המוסר של החסידות. אני רוצה לחלות את הנפש הבהמית. אתה יודע איך עושים את זה? עם אור. לא רגע אף אחד, אני עם אור מחלה נפש הבהמית בהתקפיה והתהפכה, עד שאתה מגיע להמשיך אור השכינה, היא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא. אתה לא חי בעולם של סוף. אתה חי בעולם של אין סוף. על נפשו האלוקית שבמוחין שבראשו. ואז הדבר שאתה הכי קמה לו, זה בית קודשי קודשים. לא של בית שני. של בית ראשון. ואני מוסיף תפירה. לא של בית ראשון. של חדש ימינו כקדם. של גן עדן מקדם. של אם בחוקותיי תלכו. אבל מתי זה בא אצלך? כשזה בא מהסדר הזה. ובזה יובן היטב מה שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. מבינים איפה הוא לקח את זה? כמו הפתילה. כי השם אלוקיך, כדי שיוד קי וו קי, כדי שהוויה, כדי ששם השם יהיה האלוקה שלך, אתה צריך שמן שישרוף את הפתילה, ואז הוא נעשה אלוקיך. אתה יודע איך אתה הופך את השם לאלוקיך? ואהבת את השם אלוקיך, נכון? אש. כי השם אלוקיך, אש אוכלו. כמו שנתבאר במקום אחר. יש שיחה של הרבי על מחצית השקל. כתוב שם שמשה רבנו לא ידע איך עושים מחצית השקל. נתקשה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. וממחצית השקל בנו את אדני המשכן. מחצית השקל שייכת לכל אחד ואחד, העשיר לא ירבה, והדל לא ימין. אחרי שהמשכן או המקדש כבר נבנו, אז ממחצית השקל מביאים את איזה קורבנות? קורבנות התמיד, את קורבנות הציבור, שאני שותף בהם, כל יהודי שותף בהם, גם יהודי שלא יודע שהוא יהודי שותף בהם. מי שהיה במחצית השקל, כל יהודי שותף בהם. זה לא קורבנות מיוחדים. וכתוב שמשה רבנו לא ידע איך עושים מחצית השקל, אז אמרו לו, זה יתנו, הראה הוא מטבע של אש. כמו שכתוב שמשה רבנו לא ידע על המנורה איך, אז הראה הוא וזה מעשה המנורה. מקשה זהב, איך אפשר לעשות מנורה כזאת, מקשה אחת. לא ידע, הראה. והדבר השלישי שכתוב את זה, זה על חידושה של הלבנה. לא ידע איך, מתי בדיוק מתחדשת הלבנה. זה הסוגיות הכי קשות בעולם, והוא עוד לא ראה את זה אתה. הראה הוא, החודש הזה. שואל הרבי, זכר צדיק לברכה, שאלה כל כך אמיתית. אני לא הבנתי. איך נראית הלבנה בחידושה? באמת זה קשה. איך עושים מנורה מקשה זהב? גם אחרי כל ההסברים אני יודע. איך נראה חצי שקל? מה, הוא לא ידע? שילך ללמוד. איך נראה חצי שקל? זה כל כך מסובך? אני כן יודע למשל איך נראה חצי שקל. מה? שמעתי איזו תשובה מצ'וקמקת. שרבינו היה כזה גודל שהוא לא ידע איך נראה חצי שקל. הוא ניהל את פרשת פקודי, הוא ניהל את המשכן. זה גדולתו. גדולתו שהוא היה בדברים הגשמי. והרבי, וחוץ מזה, אם הוא לא ידע איך נראה מחצית שקל, אז הוא מראה לו מטבע של אש, אז עכשיו הוא כן יודע. אז הוא יודע איך נראה חצי שקל של אש. אחרי זה נורא יחזב אותו, הוא יבוא לחצי שקל, הוא יראה, זה לא הכל אש, זה לא עושים ככה לילדים. מה הוא לא הבין? מה הוא הראה לו? כתוב, וידבר השם אל משה כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו מחצית השקל. שרבנו לא הבין איך יהודי במחצית השקל יכול להתרומם לגובה הזה למעלה למעלה. איך ממחצית שקל של קורבן תמיד אני יכול להיות מחובר לאור אין סוף? הראה הוא מטבע, אתם יודעים מה זה מטבע? אפר, אדמה, זה היסוד של האדמה, זה מטבע. מטבע זה היסוד שהולך מהאדמה והולך ללמטה. והראה הוא איך כל העולם הוא מטבע של אש. הראה לו איך אפשר מטבע להפוך לאש. אמר לו, אתה מבין מה עושה יהודים? חצי שקל. אז תפסיק לדבר איתי עכשיו בסתירות גבוהות. לך ליהודים ותגיד להם חצי שקל. ואתה תראה איך מטבע יכולה להיות מטבע של אש. גבלת. בכל דבר. לך להיכל קודש קודשים שלו. זה פילי פלאות. הראה הוא מטבע של אש. זה לא פחות קשה ממעשה המנורה להבין שלכל אחד יש מטבע של אש. אפשר להבין את האסטרונומיה, קשה להבין חידושה שלו, אבל להבין מטבע של אש. הראה הוא מטבע של אש. זהו שכתוב ויבן היטב מה שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלה, כמו שנתבאר במקום אחר. אתה נשלם חלק ראשון, עוד לא, כי צריך לעבור על פרק נ"ג עכשיו בנחת, לקלוט את עניין עשרת הדיברות, והחוכמה שהוא אמר, ובית ראשון ובית שני, עד לאש אוכלה, אם ירצה שם מחר בבוקר, לפני התפילה, לא, מחר בבוקר לפני התפילה ומחר בערב בעזרת השם בלילה בעשר, מחר בעשר סיום ככה כמו שצריך בעזרת השם של ליקוטי אמרים ושל התניא.